צמח מרפא מהווה חיבור בין האדם לטבע.
מאזינות ומאזינים יקרים, כדור הארץ לא ניתן לנו בירושה מהורינו, אלא בהשאלה מילדינו. כאן דקלה זיסמן ועדי בינון, יזמיות ומנהלות את הגרין אקדמי, בית ספר ללימודי סביבה וקיימות. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לפודקאסטים בנושא קיימות וסביבה.
צהריים טובים, מאזינות ומאזינים יקרים. היום אנחנו נפגוש את גלי אורן, שעוסקת בצמחי מרפא. גלי, נשמח לשמוע ממך איך הגעת לעולם הזה, מה זה צמחי מרפא, אז בואי נתחיל.
צהריים טובים, אני חיה בחווה בנגב.
הגעתי במקרה, האמת או שלא במקרה, הגעתי לגור בחווה אחרת, ושם הכרתי זוג אנשים שהתעסקו בצמחי מרפא, הם היו מארצות הברית, אבל חיו בארץ, והם ביקשו מאיתנו, אני ובעלי, לגדל להם איזשהו צמח, גידלנו אותו, ולאט לאט נוצר בינינו קשר, ובכל בעיה בריאותית, היינו הולכים אליהם, מקבלים את הפתרון בצמחי מרפא, ויותר ויותר התעניינו ונכנסנו לתחום הזה. בסופו של דבר, אותו זוג אמריקאי חזר לארצות הברית, אני ובן זוגי נסענו אחריהם, ושם למדנו את הנושא יותר לעומק, עבדנו ולמדנו בחווה של צמחי מרפא.
אז גלי, את אומרת שבעצם למדתם, את ונועם בן זוגך, למדתם את הנושא של צמחי מרפא מאוד מאוד מתוך עשייה, ובעצם למדתם את זה ברגליים.
נכון.
פחות בתיאוריה, איך בעצם איך התחום הזה התפתח, ואיך בעצם זה יכול לעזור לנו לתת רפואה קצת אחרת.
אז נכון, אנחנו התחלנו ללמוד דרך הרגליים, הידיים, עבדנו הרבה בחווה בארצות הברית, זרענו את הצמחים, ראינו איך הם נובטים, איך הם גודלים, אספנו את החלק שבו משתמשים, אם זה שורש, אם זה עלים, אם זה זרעים, למדנו את השמות שלהם, ואותו בן אדם שעבדנו אצלו, שהוא בארצות הברית הוא מאוד מוכר כמומחה לצמחי מרפא, בתמורה לעבודה הוא בעצם לימד אותנו, הוא לימד אותנו איך להכין תכשירים מצמחי מרפא, איך למצות אותם, איך לייבש אותם, לימד אותנו המון המון סוגים של צמחים, ואין דרך יותר טובה מלהכיר ולזכור מאשר לראות אותם כל יום, לראות איך הם גודלים, לראות אותם בכל השלבים שלהם, מזרע ועד פרי ופרח וגבולים ועלים.
נשמע מדהים, גלי, כי באמת רוב הקורסים שאני למדתי ומה שאני רואה בארץ, אז זה באמת הרבה תיאוריה והרבה לומדים במקומות, ואפילו לא תמיד אתה, גם מטפלים, לא יודעים בעצם איך הצמח נראה. זה נשמע שאתם הכרתם אותו מכל הכיוונים, את הצמחים שאתם מתעסקים איתם.
נכון, באמת כשחזרנו מארצות הברית, והתחלנו לעבוד עם אנשים שמתעסקים בצמחי מרפא, שמנו לב שהמקום הזה מאוד חסר. שהרבה אנשים לומדים את הצמחי מרפא, יודעים את השמות, יודעים מה זה עושה, אבל אפילו לא יודעים איך הצמח נראה, שלא לדבר על נגיד מה הטעם שלו, כמה הוא חזק, כמה הוא חלש, כמה הוא כן טעים או בדרך כלל לא טעים.
יש תופעות שאת נתקלת בהן שהן יותר נפוצות ושיותר קל לטפל בהן עם צמחי מרפא, לעומת תופעות אחרות שתוותרו מראש על טיפול עם צמחי מרפא?
כן, ברור, יש כמה, כמובן שכמה שהבעיה היא יותר קטנה, נגיד, אז יותר קל לטפל בה, כמה שהיא יותר קצרה, כלומר היא פחות זמן, נגיד בעיה כרונית, מחלה כרונית, יהיה, שכבר קיימת הרבה שנים אצל הבן אדם, יהיה יותר קשה לטפל בה. ועוד דבר זה כל מה שקשור לפציעות מאוד חמורות, לניתוח, דברים שצריכים ניתוחים, כל מה שהרפואה המודרנית מאוד מאוד מתמחה בו, רפואת חירום, לא היינו מבטרים על הרפואה המודרנית. אבל אני חושבת שמה שהכי יפה ברפואת הצמחים, זה היכולת שלה בעצם למנוע מחלות. כשאנחנו משתמשים בצמחים באופן יומיומי, אז אנחנו מחזקים את הגוף, אנחנו מאזנים את חוסר האיזון, ובכך אנחנו בעצם עוזרים לגוף להתגבר בעצמו על המחלות. וגם אפילו אם לא מניעה, למשל, ואם אנחנו כבר מרגישים שאיזושהי מחלה מתחילה, אנחנו יכולים כבר לטפל בה. לעומת, אם אנחנו הולכים לרופא, אז אנחנו נלך כבר כשאנחנו ממש ממש בשיא המחלה וחולים ולא יכולים יותר. אז לדעתי זאת תרומה מאוד גדולה של שימוש בצמחי מרפא.
צמחי מרפא יעילים יותר ברפואה של דברים חיצוניים על האור או בדברים פנימיים?
גם וגם, יעילה בשני המקרים, באותו צורה, אני חושבת.
אתם בעצם ממליצים לחזק את הגוף באופן שוטף על ידי שימוש בצמחי מרפא, את לוקחת באופן שוטף חליטות, משחות, סירופים, דברים שאת מייצרת?
גם כן וגם לא, אני בעצם כולנו די לוקחים צמחים על בסיס יומיומי. מספיק שאנחנו שותים חליטה של נאנה אחרי הארוחה, או כואב לנו הגרון, אז אנחנו שותים איזה כוס ג'ינג'ר, שמים באיזשהו תבשיל שאנחנו מבשלים, שמים מון. כל אלה זה תבלינים שמשתמשים בהם כל יום, אבל הם צמחי מרפא ומשתמשים בהם כבר אלפי שנים.
האם שימוש בצמחי מרפא הוא בר השגה לכל אחד? או שחובה לקבל ליווי של מטפל?
אני חושבת שקודם כל כן, הוא בר השגה לכל אחד. וככל שנכיר יותר ונדע יותר, אז זה יהיה יותר זול ופשוט, כי יש המון צמחים שהם מסביבנו גדלים, וחינם אפשר פשוט לקטוף ולהשתמש, או אפילו לקנות בחנויות טבע, את הצמח עצמו, וזה לא מאוד יקר ובר השגה. כמובן שכל אחד צריך כזה לחשוב עם עצמו, עם הבעיה, עם משהו שאני יכול לקחת אחריות ולטפל בה בעצמי, או שזה בעיה חמורה שאני צריך עזרה ממטפל. עוד דבר שמטפל יכול לעזור בו זה לתת איזושהי דרך של טיפול שאחר כך אני יכולה להמשיך לבד, או להבחן ולאפיין את הבעיה שלי. לדוגמה, אם אני הולכת למטפל והוא אומר לי, יש לך יותר מדי אש, יותר מדי חום, את צריכה לאכול דברים שמקררים, אז אלה דברים שיכולים ללכת איתי בעצם לאורך הרבה שנים, ואני יכולה לפי זה גם לסדר את התזונה שלי וגם לקחת צמחי מרפא בהתאם.
גלי, יש את המתח הזה שבין הרפואה הקונבנציונלית לבין הרפואה המשלימה. איך את מתייחסת לפערים האלה? אם את נתקלת באיזשהו חולי, האם תיקחי אחריות לטפל בו או שתשלחי לרופא איך אנחנו עושים את השילוב בין שתי התורות האלה, שהן משלימות אחת את השנייה, והן לא תמיד בקורלציה.
כן, אני חושבת שהמתח הוא לא מחויב המציאות, ועד כמה שאני יודעת, רוב עוסקים ברפואה משלימה, אלטרנטיבית, צמחי מרפא, היו שמחים לשתף פעולה עם הרפואה המודרנית. אני באופן אישי, כשזה אני ובני ביתי, אקח יותר אחריות ואלך יותר רחוק עם הצמחים, אם זה אנשים שאני, שהם פחות קרובים לי, אז תמיד אני ממליצה ללכת לבדיקה רפואית, לשמוע מה הם אומרים, מה ההבחנה שלהם, ואחר כך להחליט האם טיפול צמחים מתאים, או טיפול קונבנציונלי, או שילוב.
סיפור מהבית שהוא סיפור טרי, שבעצם לפני כחודש וחצי הבת שלי נעקצה בברך, והקיצה מאוד מכוערת שהלכה וגדלה וגדלה וגדלה, וזה באמת קצת איבד את השליטה, והיה חום גבוה והרבה דלקת, ואז אמרנו, טוב, נשאל את הרופא המשפחה שלנו, שאנחנו מאוד מעריכים אותנו, והוא זורם עם הדרך האלטרנטיבית שלנו ברוב המקרים, והוא אמר, תקשיבו, זה נראה כבר חמור מאוד, מבחינתי אני נותן לכם כדורים של אנטיביוטיקה, לקחת לבלוע וגם משחה אנטיביוטית, אבל אני סומך עליכם, אתם יכולים עוד קצת לנסות דרך אחרת ולמצוא פתרונות. כמובן שהתקשרנו לגלי, זה היה קצת מאוחר מדי, היינו צריכים לעשות את זה בהתחלה, אבל כמובן היא נתנה לנו צמחים ואת המשחה שלהם, והקפדנו באמת ארבע פעמים ביום, ופשוט זה לקח אולי יותר זמן, יכול להיות שהאנטיביוטיקה הייתה מראת הוצאות אחרי יום או יומיים, אז זה לקח קצת יותר, אבל זה מדהים שזה נעלם, וזה היה באמת, זה נראה באמת חמור. אז יש הרבה דרכים לפתור את זה, ובאמת צריך למצוא את הדרך המתאימה. רציתי לשאול ככה, במסגרת הזה שאת מדברת על הצמחים, וקצת דיברת על הגידול, אז האם יש משמעות לגידול של צמחי המרפא? איפה מגדלים אותם? במדבר או במקום לח, אורגני, לא אורגני, פוריות של השקיה? האם זה דברים שאתם לוקחים בחשבון כשאתם מייצרים את הצמחי המרפא?
כן, קודם כל, כל צמח יש לו את הדרישות שלו, אז צמחים שהם צריכים, שהם באים נגיד ממקום טרופי, הם לא יוכלו לשרוד בתנאי המדבר שלנו, ואנחנו נצטרך לעזור להם, אם זה בהשקיה, אם זה בצל, ואותו דבר הפוך, גם צמחי מדבר הם לא כל כך שמחים במקום שהוא מאוד מאוד לח. אז אנחנו קודם כל לומדים מה הצמח צריך ומנסים לספק לו את הדרישות שלו. זה נכון שיש צמחים שלא יוכלו לגדול בכל מקום. זאת אומרת, אם הם באים מהג'ונגל, סביר להניח שאנחנו לא נצליח לגדל אותם פה, וגם שלא כדאי לנו כלכלית לגדל אותם פה. וגם מה שעוד נוכחנו לדעת, שהם באים מהמקום הטבעי שלהם, האיכות שלהם היא יותר טובה. אז זה איזשהו איזון כזה, אנחנו, מה שמצליח פה, עם התנאים שאנחנו יכולים לתת, אנחנו מגדלים, ואנחנו כל הזמן גם בודקים שהצמח הוא איכותי, שהוא נראה טוב, שהטעם שלו הוא כמו שהוא צריך להיות, והריח שלו, ואז זה בשבילנו בדיקה, האם הוא באמת איכותי, אם יש בו את החומרים הפעילים שהיינו רוצים שהם יהיו.
אני זוכרת שהיה איזה עניין עם הלבנדר שלכם, עם השמן האתרי, שהכנתם סבונים, ובעצם גיליתם שהם קצת צורפים, ו בעצם הבנתם שהריכוז של הלבנדר שאתם מגדלים, בגלל שהוא מדברי, הוא הרבה יותר חזק וצריך להשתמש בכמות יותר קטנה. את יכולה לספר לנו על זה?
באמת, יש צמחים שהם מאוד מאוד חזקים שהם בתנאי, בעצם זה איזה שהם תנאי מצוקה של יובש, של יובש גם באוויר, גם מעט מים, ואז יש חומרים שמאוד מתחזקים אצלם. לפעמים זה לטובה, ואז אנחנו מקבלים צמח שהוא מאוד מאוד, אנחנו קוראים זה פוטנטי, כלומר יש בו המון המון חומר פעיל ש... שעוזר למה שאנחנו צריכים, ולפעמים זה יכול להיות יותר מדי, וצריך להיזהר עם זה.
נשמח לשמוע על סיפור הצלחה, איזושהי התנסות מעניינת שהייתה לך משהו לא שגרתי, שמצאת מזור והצלחת לעזור בעזרת הצמחים שלכם.
הר שהכי אני זוכרת זה דווקא לילד שלי, שהיה תינוק, והוא היה מאוד מאוד חולה בעצם, כזה עם נשימה מאוד כבדה, מלא לחה, מלא, ממש משהו שכבר דאגנו. וזה כזה החמיר בלילה, ואז מה שעשינו זה משהו שלימד אותנו אותו בן אדם בארצות הברית שלמדנו אצלו, קוראים לו ריצ'ו, וזה איזשהו, בעצם מכינים מין עיסה כזאת של זירי חרדל וכמח, ואני לא כל כך זוכרת מה הכל זה מכיל, ממש מין כמו בצק, ושמים על החזה, ועוטפים את זה כזה בבדים, וזה מה שעשינו לילד, ושמנו לו את זה, ובאמת אפלה ופלא הוא נרדם וישן בשקט, ולמחרת הוא קם הרבה הרבה יותר טוב, רק עם כל מיני גירויים כאלה באור, אבל אמרנו אוקיי, זה אפשר להתגבר. זה היה מאוד חזק לראות איזו עוצמה יש לטיפול הזה.
אני זכיתי להיות אצלך בחווה המהממת שלכם, וראיתי גם את החלק מהגידולים ואיך אתם מכינים את הדברים, תמיד זה נורא מרשים. ורציתי לשאול, שמעתי שיש לך קורס שאת מעבירה בנושא של צמחי מרפא בגרין אקדמי, ותהיתי אם כל אחד יכול ללמוד את זה, או שצריך תנאים מסוימים בשביל להתקבל לקורס, או האם, ומה אנשים מקבלים מהקורס בעצם, האם הם יכולים לטפל אחרי זה בעצמם, בילדים שלהם, במעגל קרוב או רחוק, ככה נשמח לשמוע קצת על הקורס ומה הוא נותן.
נכון, אני מעבירה קורס בגרין אקדמי של צמחי מרפא, כל אחד יכול להתקרב ולהשתתף בקורס כזה, הקורס הוא איזושהי כניסה לעולם צמחי המרפא, אנחנו נלמד שם כמה מושגי יסוד, כמה צמחים שעיקריים, וצורות הכנה של תכשירים מצמחי מרפא. אחרי קורס כזה, אז אפשר להתחיל, כן? אפשר להתחיל לטפל בעצמך, בבני הבית, כמובן עם כל הזמן אצבע על הדופק ובצניעות. יותר ויותר אנחנו לומדים יותר, מעמיקים יותר, ויכולים לקחת עוד ועוד אחריות.
בעצם מי שעושה את הקורס, את הקורסים שאת מעבירה, יכול, יש לו את הידע כדי לייצר משחות או סירופים או תמציות שכבר יכולות לרפא, או שזה ככה קצת על קצה המזלג?
כן, מי שעובר את הקורס ילמד להכין מה שנקרא טינקטורה, זה תמצית של צמח באלכוהול ומים, שמן מושרה, שבו אנחנו לוקחים צמחים, משרים אותם בשמן, והשמן בעצם מקבל את התכונות של הצמח, ואז אפשר למרוח את זה על הגוף, או גם לאכול את זה, אם זה שמן ראוי למאכל. ומהשמן אפשר לעשות משחה פשוטה, ואותו דבר סירופ, מרתח, יש כמה הכנות שהן אפילו יותר פשוטות מלבשל ארוחת צהריים.
תספרי לנו איפה אפשר למצוא את התקשירים שלכם, איפה אפשר לבקר אתכם, ליצור קשר.
אנחנו בתחילת דרכנו היה לנו עסק של צמחי מרפא בחווה, וממנו, מהצמחים שגידלנו, הכנו את התכשירים, מכרנו אותם למטפלים ולכל רחבי הארץ.
בשנים האחרונות הקמנו יחד עם ניר אברהם, הרבליסט ותיק ומומחה לצמחי מרפא, את בית מרקחת טריפוליום, בית מרקחת ייחודי בארץ לצמחי מרפא, בערד.
תודה גלי, היה מרתק כרגיל, ונשמח לשמוע אותך עוד. בהזדמנות הבאה אנחנו נשאל אותך יותר על אורח החיים, וככה נזמין את המאזינים להכיר את העולם של המשק האותר.
אוקיי, תודה דקלה ותודה עדי על האירוח.
תודה, היית מעניינת מאוד, תודה רבה.
מאזינות ומאזינים יקרים, כדור הארץ לא ניתן לנו בירושה מהורינו, אלא בהשאלה מילדינו. כאן דקלה זיסמן ועדי בינון, יזמיות ומנהלות את הגרין אקדמי, בית ספר ללימודי סביבה וקיימות. אני מזמינה אתכם להצטרף אלינו לפודקאסטים בנושא קיימות וסביבה.